בוקר טוב, הנה שאלות. שואל ראשון, בוקר טוב, כבוד הרב, הרב הזכיר שלפי אבן עזרא, פרק ב', פסוק י"א, ומשה ירד אל אחיו המצרים וראה בסבלותם, כלומר את עבודתם של המצרים, ואם כך המצרי והעברי לכאורה עבדו ביחד ופשוט רבו, כלומר אין רמז ליחסי מרות, האם זו סיבה טובה להתערב ולהרוג את המצרי? תודה רבה. קודם כל, הרי כתוב שהיו המצרים משעבדים את ישראל, כן? וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו'. אז לברור שאם אחיו הם המצרים, אז זה סימן שהם הם האלה שאחראים על זה שהעבודה תיעשה. עכשיו, למה הוא הרג את המצרי? בגלל שהמצרי סיכן את חייו של העברי. ובאופן כנראה שלא היה ראוי כלל. בוקר טוב הרב, שהיה שואל השני, האם הגוף חופף ממטה או ממעל לנשמה? למה כתוב של נעליך מעל רגליך? היה צריך להיות כתוב מרגליך או מתחת רגליך, הרי הנעליים הם לא כמו כובע. תודה רבה ויום טוב. הביטוי על אין פירושו דווקא מעל, אלא זה יכול להיות גם ליד, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הכוונה לידו, וגם אדם בא עם רכושו, אז אומרים על רכושו, הוא בא יחד עם, כך שהביטוי מעל רגליך לאו דווקא מציין עליונות של הנעל על פני הרגל. טוב, ובכן, איפה היינו? בפרק ג' של ספר בראשית, של ספר שמות, וכך נאמר, בפסוק ה', כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. באיזה מובן זה אדמת קודש? אז אם נאמר כדעת הגרא וגם כדעת הכוזרי, אז אדמת קודש במובן שזה חלק מארץ ישראל. אבל לא מצאנו שיש חובה לשלוף נעליים בכל ארץ ישראל, רק במקום שבו שהוא מיוחד לעבודה, כגון הר הבית וכדומה. אלא טוב, דוד הלך יחף כביטוי לשפלות. כן, אבל מה? בכל ארץ ישראל, דוד המלך היה הולך יחף? כן? טוב, בסדר, זה חומרה. זה חומרה. לא שמענו הלכה כזאת בשולחן ערוך. יש כאלה שכתבו שלא ללכת בלי נעליים, בגלל טומאת האדמה, אבל בארץ ישראל אין בעיה כי אפרה קדוש. יש גם דעה כזאת. אבל פה יש חיוב. אלא צריך לומר שהמקום של ההתגלות הוא באותה שעה כמו בית המקדש. כמו שהר סיני, אף על פי שהיום מותר לעלות על הר סיני, אבל באותה שעה ששרתה שם השכינה, היה לזה דין כמו מקדש, ולכן אי אפשר היה להיכנס לשם אפילו. כן, ישמר לך עלות בהר ונגוע בקצהו. ואותו הדבר בשעה של ההתגלות בסנה, במיוחד הרי הסנה היה בהר סיני גם כן. ויומר, פסוק ו', ויומר אנוכי אלוהי אביך. מי זה אביך? זה עמרם. אומרים חז"ל, דיבר עמו בקול של עמרם אביו. למה זה חשוב? כן, הרי אחר כך אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הרי עמרם עם כל גדולתו הוא לא אחד מן האבות, אלא שכל אדם נקשר אל אלוהי אברהם, יצחק ויעקב דרך החוט המיוחד הקושר אותו באופן אישי אל כלל ישראל. כך אנחנו רואים גם בעמידה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אחרי זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז אי אפשר לומר שזה פעמיים אותו הדבר. התורה חוסכת במילים, התפילה חוסכת במילים. אלא הכוונה, אלוהי אבותינו זה כל השרשרת האישית של כל אחד מאיתנו. וזה מגיע עד אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה ש... עכשיו, מה היה החוט שקשר את משה אל כלל ישראל? הרי הוא גדל בבית פרעה. אחרי זה היה רואה את צאן יתרו. שנים רבות. מה שקושר אותו זה הקול של אביו. לכן, דרך הנקודה הזאת...
שמע פעם את הקול של אביו?
ודאי שהוא שמע את הקול של אביו. שהרי אומר אלוהי אביך ודיבר עמו בקול של עמרם אביו. איך אנחנו יודעים שדיבר עמו בקול של עמרם אביו? ומשה לא סיפר את זה? מן הסתם שמשה סיפר, אז משה שמע את הקול של עמרם. מה אתה אומר?
הקשר המשפחתי, אבל בעצם הוא גדל בבית המצרים.
נכון.
מפורום יעד שהוא קטן. השאלה
איפה היה קשר בין אברהם לרב? כתוב שהיה ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה. אז הוא אומר ויגדל, הוא קודם כל גדל. אז הוא יודע מי הוא נמצא בבית, ודאי. זה לשום ספק. אלא מה, שהייתה הסכמה שהוא יגדל בבית פרעה. אז הוא ידע על אמרם אביו. וזה הנקודה שקושרת אותו. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. הסתרת הפנים, דבר שחוזר על עצמו, וישם על פניו מסווה, בכלל, כל ההתגלות של הבורא אל האדם והתנך, יש שם משחק של פנים ואחור. ראית את האחוריי, פניי לא יראו, יראה את פני השם. זאת אומרת, הביטוי של פנים הוא מאוד משמעותי, והוא הדדי. כלומר, כשם שבא לראות, כך בא לראות. יראה, יראה. יראה כל זכוריך, כשם שבא לראות, כך בא לראות, כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה. כלומר, שיש מפגש של פנים אל פנים עם האלוהות. וזה ההבדל שיש בין הנבואה לבין הפילוסופיה. הנבואה, בגדול, היא ידיעת האלוהות דרך הפנים. והפילוסופיה היא ידיעת האלוהות דרך האחור. וזאת משום שבפנים יש מושג של פנייה. כשמישהו פונה אל זולתו, זה נקרא פנים. ואילו כאשר הוא רק הופך להיות אובייקט מושא לדיון, אז הוא מאחור. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אז מה זה אומר הדבר הזה? אפשר להבין את זה במובן הפיזי ממש. שמשה הסתיר את פניו, כי ירא מהביט אל האור, כנראה שהתופעה המוחשית שהייתה שם. אבל יותר פשוט להבין כמו שהרמב״ם אומר, הוא ידע שכדי להשיג את האלוהות הוא צריך הכנות, ולא כל ההכנות היו לו, או כמו שכתוב במדרש, משה טירון בנבואה היה. טירון, זה משהו רק מתחיל. עכשיו, השאלה האם הדבר הזה הוא חיובי או שלילי, יש בחזל גם ביקורת על משה על הדבר הזה, כי כשמשה אומר, הרי נינת כבודך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בזמן שאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו, שאתה רוצה, אני לא רוצה. כן? מה זה אומר? שאת האלוהים מכירים בשני ממדים, של התגלות ושל כיסוי כאחד. אז אם האחד מתכסה, השני מתגלה. ואם השני מתכסה, הראשון מתגלה. כן? ככה זה עובד.
שמה? בזכות שפנה, זה צריכה לתמוד
לשירבית. כן, זה מחלוקת, שם בגמרא, עצמה. האם זה, על זה אני דיבר. כן. בזכות ירא מהביט, זכה לתמונת השם מהביט, יביט. זה הרמב״ם מביא גם את זה. כן, כלומר, בגלל הזהירות בהשגה, אז בסוף מגיעים להשגה. כן, או נגיד ככה, כמו שמניתו היה אומר, כל הנביאים אמרו שהם ראו את השם. סימן שהם לא ראו. משה אמר שהוא לא ראה, סימן שהוא ראה. כן? כלומר, יש תמיד איזה מין משחק כזה של משהו חמקמק בדעת האלוהות.
אבל זה הביטול לענווה?
אפשר לה... זה המחלוקת. אבל זה לא רק עניין של ענווה, אלא של זהירות בהכנות הנדרשות על מנת להשיג את האלוהות. ויאמר השם. אז, ואז במקום אלוהים פתאום מתגלה מי שמסתתר, כלומר האלוהים זה המלאך, ואילו השם זה מי שמתגלה בתוך שם אלוהים. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני, עמי אשר במצרים. מה זה עמי אשר במצרים? וכי לא ידענו שישראל נמצאים במצרים. אלא הוא בא לומר לו, עמי זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת. לא מדיין. כלומר, עמי זה עמי אשר במצרים. עכשיו יש פה בעיה, הרי משה הייתה לו סיבה לחשוב שזה לא העם של השם שבמצרים. בגלל איך שהם מתנהגים. כן, אמרנו, אכן נודע הדבר, שמפני שיש בן דלתורין, אינם ראויים להיגאל. אלא שהקדוש ברוך הוא מסביר לו, עוני עמי, מה שעשה אותם עניים ואין עני אלא בדעת, אשר במצרים, זה שהם במצרים, זה מה שעשה את עוני עמי. לכן צריך להוציא אותו, ואז אתה תראה שהוא ייראה אחרת. וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. ביטוי הזה הוא ביטוי חריף. כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו סובל את סבלם של ישראל, וזאת המשמעות של היותו בסנה בתוך האש. כן, זאת המשמעות של הדברים.